חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. לאחר עוד לילה לבן בכנסת נערכות בשעה זו ההצבעות על ההסתייגויות על חוק הדיינים מחדש, העוסק בהרכבה של הוועדה הבוחרת את הדיינים בבתי הדין הרבניים. כתבנו בכנסת אבי רבינה מעדכן כי על פי ההצעה המתוקנת שהגישה הקואליציה, ששונתה לאחר התערבות חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה, בוועדה היו 13 חברים, כשהשינויים המרכזיים הם 3 שרים במקום 2 ושתי טוענות רבניות במקום 1 כיום. חבר הכנסת משה ארבל משס הביע דאגה מהמשך כינונה של הממשלה ואמר כי היא סכנה קיומית למדינת ישראל. הוא אמר את הדברים בראיון לאיתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
המשמעות של המשך כהונתה של הממשלה זה המשך חשיפת תומכת טרור, לא פחות, תומכת טרור לסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל בוועדת החוץ והביטחון. זה מאורע שאנחנו נותנים לו לעבור לסדר היום, אבל זה לא סיסמה, זה מאורע מדהיג מאוד, כבר היו דברים מעולם. יש כאן סכנה אמיתית לביטחונה של המדינה. אלה אנשים שבין היתר מקבלים החלטות באשר לחיילינו, ליציאתם לשדה הקרב. אני מאוד מאוד מודאג.
באשר לכוונת שר האוצר ליברמן לבטל את הסבסוד עם עונות היום לאברכים, אמר חבר הכנסת ארבל כי זו החלטה המנוגדת להחלטת בית המשפט, המלמדת על צביעות ופטרונות. גם חבר הכנסת דוד אמסלם תקף במליאה במהלך הלילה את כוונת שר האוצר ואמר כי עידוד יציאה לעבודה לא יגיע באיומים.
ממשלה יהודית עם ראש ממשלה עם כיפה, מה הוא מצא לנכון לפגוע במי? בילדים, בילדים, התינוקות של מי? של האברכים שלומדים תורה. עכשיו איך הוא עושה את זה? פוגע בנשים שהולכות לעבוד. איך אתה מעודד תעסוקה אם אתה אומר לאמא, לאמא אל תצאי לעבודה? מה נראה לך, שהאבא יפסיק ללמוד תורה?
השר לביטחון הפנים עומר בר-לב הודיע על מינויו של תת אלוף במילואים עמוס בן אברהם לתפקיד פרויקטור אכיפת הקורונה. בן אברהם כיהן בין השאר כמפקד סיירת מטכ"ל. בתפקידו החדש ירכז בן אברהם את כלל פעילות האכיפה. הלילה נכנס לתוקפו הצו המקצר את משך תקופת הבידוד מ10 ימים לשבוע. על פי הצו, את הבדיקה השנייה ניתן לעשות החל מהיום השביעי לבידוד ולפחות 24 שעות לאחר ביצוע הבדיקה הראשונה. מרגע קבלת תוצאה שלילית בבדיקה השנייה, ניתן יהיה לצאת מהבידוד ולא יהיה צורך להמתין להודעת שחרור ממשרד הבריאות. עובדי משרד הבריאות בתחנות ההסגר בנמלי ישראל מצטרפים לשביתה של עובדי מנהל ומשק וכוחות העזר בבתי החולים. המשמעות היא שלא יהיה שחרור סחורות מיובאות, כך מסר כתבנו צבי טסלר. שיטפונות והצפות ברחבי אירופה. באמצע הקיץ אירופה חובה מזג אוויר חורפי קיצוני עם סופות רעמים ושיטפונות. בעיירה בגרמניה ישנם 30 נעדרים בקריסת 6 בתים כתוצאה משיטפונות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות הורוביץ מכוניות, המרכז למכוניות חדשות ויד שנייה.
היום ומחר עוד הכבדה באומס החום, בשבת קודש ישרו אומס חום כבד, וביום ראשון צום 9 באב עוד התחממות.
בחסות הורוביץ מכוניות, המרכז למכוניות חדשות ויד שנייה.
עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מכבדים הורים, מכבדים הורים. המיזם הגדול של כל חי לחיזוק במצוות כיבוד אב ואם.
שלום, רציתי לדבר
על
עצמי, לחבר יותר את אמא שלי, במיוחד בזמן הזה שהחופש יותר בקטע לצאת עם חברות וזה, אז אשתדל לעזור עם הילדים הבית, ויאללה, תודה, ביי.
יש לכם מסר מחזק או קבלה בנושא כיבוד הורים? שתפו אותנו ב-039-039-039, שלוחה מספר 9. מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע, נודה למוטי קופפר, הטכנאי שלנו, לאבי גדלוביץ' עורך ומפיק אותנו, ולראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד.
בוקר טוב איתי, אם אני אחכה עד שהמשיח יגיע.
למה תחכה? מאומה במליאת הכנסת בשעה זו בהצבעה על ההסתייגויות על חוק הדיינים. היו שם בעיות בהצבעה, תמיד יש בעיות בהצבעה
המחשבים נופלים, המחשבים לא עובדים,
תמיד שהקואליציה מפסידה, יש איזה בעיה בהצבעה. ננסה להתחבר לשם שוב כדי להבין מה קורה שם.
שמע, אני חייב להגיד משפט אחד.
אבל יש להם רוב, יש רוב, יש רוב.
אני חייב להגיד לך, אבל עוד איזה משפט, תקשיב, יש איזושהי חוויה להיות באופוזיציה.
למה?
שלא יודע, שנים, אני לא הרגשתי, אני בכל אופן, לא הרבה שנים ראש הממשלה נתניהו בשלטון. אתה יודע, איכשהו, האופוזיציה תמיד צועקת, אפילו לא שמתי לב. פתאום, אנחנו, אני אומר, במרכאות. אני פה בשידור, אבל בוא, הציבור שלנו בכל אופן, והנציגים שלנו באופוזיציה. תשמע, יש אווירה, יש לילות לבנים, יש אקשן.
זה חוויה שלילית, אני חושב, אני לא בטוח עד כמה זה חוויה.
יכול להיות שזה בשביל לתקן, כמו שאמר דודי אמסלם השבוע. אתם עושים לנו בית ספר, אבל באותו מטבע אנחנו נשתמש. ויותר גרוע.
טוב, בנוגע לסיפור הזה עם ההצבעה על ההסתייגויות, אז בספירה חוזרת, מסתבר שהיה 51 נגד ו-50 בעד. כלומר, על חודו של כל ההצבעה הזאת, לא, ההסתייגות לא התקבלה, כן.
למה? כי המחשבים הסתדרו.
טוב, זה מה שקורה עכשיו בכנסת. דרך אגב, יש כמה חברי כנסת שלא נמצאים בהצבעות, חלק מהם מסיבות רפואיות. אתמול חבר כנסת האוזר פונה לבית חולים.
אז יש להם קיזוז או שזה ללא קיזוזים?
ללא קיזוזים, כי זה יש גם חברים בקואליציה.
על כל שמאלני חולה יש גם ימני.
כן, פטין מולה לא מרגיש טוב, וגם הוא החל הליך רפואי הבוקר, ועידן רול שיצא לארצות הברית, ומי עוד? אני כבר לא זוכר את כל השמות, אבל כן, אין נוכחות מלאה כרגע בכנסת. טוב, ננסה להבין מה קורה עם הקורונה, ואולי נשוחח עם צבי טסלר עוד מעט.
מה קורה עם הקורונה? בינתיים אנחנו רואים שאנחנו לפי הרמזים, אני מרגיש שהם הולכים לתת לנו סגר בחגים, שזה בלתי יאומן. קיבלו את המדינה במצב פנטסטי, ופשוט יום אחרי יום אנחנו הולכים אחורה. במקום לצמוח ללכת קדימה.
אז גם על זה נדבר, וגם על המצב הביטחוני, בוא נאמר בוקר טוב לפרשננו לעניין צבא וביטחון, קובי פינקלר.
שלום, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב, אתה מעלה אותו, אני נלחץ, קרה משהו מיוחד?
אנחנו נשמע ממנו.
אלף, כמה... אל תלחץ, דבר שני, גם הדברים שלך על הסגר, בוא צריך להגיע את הדברים האלה, אני רוצה להגיד לך שהשבוע, אני תכף נדבר על 15 שנה ללבנון, אבל ישבתי עם... הבחירים של הבחירים, באמת מאחורי הדברים הללו זה כל כך פוליטיקה, גם כשאני מדבר על אנשים בצבא, כי בכל חולים, מתוך 111 חולים, אין אחד שחולה באמת, אין לו חום, אין לו שום דבר, יש לו...
מאומת. לא מקובל, מה שאתה אומר, לא מקובל, איך זה יכול להיות? בזמן שלטון ביבי, זה כן ספרו אותם כחולים, אז גם עכשיו נספור אותם. אתה לא תעשה לי פה מניפולציות.
קובי, אמר כאן מקודם יורם לס.
ואת תדליק אותי, קובי.
האנשים כאן...
אז טוב, גם הדבר השני, תשמע, צריך לקחת את הדברים בפרופורציות, אז לא היינו מחוסנים, 6 מיליון מחוסנים.
אבל אתה רואה שגם על המחוסנים, גם המחוסנים נדבקים.
נכון, גם כשאני קיבלתי שנה שעברה, אני ברוך השם הייתי בסדר, אבל אשתי שקיבלה חיסון נגד שפעת, שזה הכי טוב שיש, נגד דלקת ריאות ושפעת, מקבלים מעל גיל 65, ואז אני מעל גיל 65, היא פחות, ואז היא כן הייתה חולה, וזהו, אז עבר 3-4 ימים, קצת משתעלים, טיפה חום, וממשיכים הלאה בחיים, תשמע. אבל זהו, אני באמת באתי להרגיע, כי אנחנו עושים איזה דרמות יותר מדי גדולות, ו...
לא יודע מה איתך, אני בראש השנה יהיה לי סגר, זה חתיכת דרמה. אני לא יודע מה איתך.
לא יהיה לך סגר, אתה יכול להקליט אותי עכשיו, תשב עם מסכה בבית הכנסת, זה גם לא נעים, כי שנה שעברה ישבתי בחוץ עם מסכה, אבל כבר הרגעתי, אני יכול לספר לך את זה בבית הכנסת, חזנים לראש השנה, ליום כיפור.
אם אתה תקוע אגב בלי חזן, תדע לך שאיתי הוא אחד התותחים, אתה לא שמעת אותו אף פעם.
הוא ישב על דרכם של הרב ועובד יוסף זצל, ורק עושים את הפעילות.
טוב, קובי, בוא נעבור קצת צפונה. חזבאללה מפרסם את הסרטון של חטיפת גולדווסר ורגב, אם אתה זוכר, מה שפתח למעשה את מלחמת לבנון השנייה, וזה במלאות 15 שנה לפרוץ המלחמה למעשה.
נכון.
קודם כל, כמה זה מגלה לנו דברים חדשים על האירוע הזה?
לא, תשמע, הם במבוכה כולם. מבחינת חזבאללה זה מחזור של חומר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, להראות כמה הם היו אז, אבל תשמע, המציאות מדברת בעד עצמה. נכון ש33 ימים הללו אין על זה חולק, ואין על זה חילוקי דעות בכלל, בכל הרמות, בכל הדעות, בכל מי שאתה מדבר איתו. על כך שזה לא היה הדבר הכי מוצלח, אבל ברבות הימים, כאשר אתה מסתכל אחורנית, 15 שנה אחורנית של שקט בצפון, עזוב את ה3-4 רקטות שנורו גם בשומר החומות או באירועים אחרים, בסך הכל החיים שם פורחים, הייתי שבוע בגבול הצפון, סיירתי שם עם האלוף ועם כל ראשי היישובים שם, כלומר זה לא דבר שמוכרים לך, אתה רואה את הפריחה ביישובים, אתה רואה את הפריחה בתיירות, אתה רואה את הפריחה בגידולים החקלאיים, בדבר המרכזי ביותר, אתה רואה את המוכלות
הזכרת, סליחה שאני רוצה, עובר נושא רגע, הזכרת את הפריחה בתיירות, אז נזכיר שאנחנו לא נהיה כאן בשלושה שבועות הקרובים בגלל הרבה הזמנים.
אני רוצה לדבר איתך, אולי זה לא מעניין אותו.
רגע, וקובי, תן לכם...
על היוקר של אלה שאמרו בקורונה, כל הבעלי הצימרים וכו, בואו, מה זה עכשיו? רוצים 5,000 שקל אליה, אבל מה קרה?
איפה יותר? אז כל זאת ועוד, כן, תלוי איזה גודל, כל זאת ועוד, קובי ייתן לכם כאן את הטיפים של בין הזמנים, מה עושים בבין הזמנים, אתם, הילדים, כולם, אז תהיו איתנו. טוב, בוא נמשיך, אז תגיד לי, עד כמה... כן.
לא, אז אני המשכתי, אז יש את הצד השני של הדברים האלה, שצהל באמת עכשיו, גם בעיקר בהשראת כוכבי, מאוד התאמן, רק כדי לסבר את האוזן של המאזינים, 40 או 39 ליטר דיוק, גדודים קרביים של צהל, התאמנו במשך, עשו בוחן, שנקרא בוחן רב צפון, רף המינימלי שאתה מסוגל להילחם בצפון, מתוך 39 גדודים, רק אחד לא עבר, ובאמת אפילו לא עבר את הסף, ושלחו אותה הביתה, את הגדוד הזה, לא אגיד לך מי ולא אגיד לך מי זכה, כי אני יודע מי זכה, אבל מפקד הגדוד עצמו שזכה עדיין לא יודע את זה, אבל...
קובי, תן לנו משהו, תן לנו איזה חשיפה בלעדית.
הוא אמר, אני יודע מי.
תחשוב על היחידות הטובות של הצבא, אבל באמת כולם עברו את הרף הזה, שבוע ימים, התאמנו בדברים שבלתי יאומנו. אחת הדוגמאות הייתה למשל, דוגמה של התחפות בתוך בוץ, אז יצא מצב, שמספר לי השבוע מפקד האוגדה שם, דן נוימן, שהוא ביקש מהרב הצבאי של האוגדה, תתפלל בשבילי שירד גשם. והוא אומר לי, זה לא היה אפילו מתקרב לחוני המעגל, כי כמות הגשם שירדה באותו יום הייתה כל כך רבה ועוצמתית, שהזחלה מתהפך שם. הוא אומר לי, לא הייתי צריך לעשות משהו יותר טוב מאשר זה. זה המוכנות הכי גדולה, הזחלה מתהפך, כן. הזחל של הפורק, והם מתאמנים במתאר של לבנון. אז האימונים היו טובים. מצד שני, צריך להסתכל גם על הצד השני, חיזבאללה הפך להיות מארגון טרור לצבא טרור.
זהו, זה בנקודה הזאת רציתי לשאול אותך, למעשה אנחנו נמצאים 15 שנה מאז אותה קטיושות, כן, לכיוון חיפה, ואנחנו זוכרים את האירוע שם ברכבת, והיום מכוונים למעשה לכיוון מדינת ישראל עשרות אלפי, אולי מאות אלפי רקטות של חיזבאללה. הנה, קובי, ספר לנו, בבקשה.
בין 130 ל-150 אלף רקטות שמחסות טווח בין 15 קילומטר ל-700 קילומטר, כלומר מדן ועד אלעד.
מדן ועד אלעד.
המספרים האלה אמיתיים? אתה אמיתי?
אני אמיתי.
אז אני שואל אותך, קובי, מה זה השקט המדומה הזה?
אני לא חושב שזה מדומה, בגלל שלחיזבאללה וללבנון, עם כל הקריסה האמיתית שלה, אין היום שום רצון, שום כוונה, שום...
אז אנחנו תלויים. אין להם רצון, אני לא מבין. ואם הם משתגעים, קמים בבוקר יום אחד, ג'ננה עלתה לראש,
אנחנו תלויים ברצונו של חסן נסראללה.
אנחנו ברצונו של חסן נסראללה.
של הקדוש ברוך הוא, אבל בוא, אנחנו...
גם היינו ברצונו של יחיא סנוואר ביום ירושלים, זה לא דבר שזה, אבל הכוח שלנו, נכון שזה לא נעים. אני אגיד לך מספר עכשיו. שאתה תדעי ממנו וגם אני אסבול ממנו כמו כולנו. 10,000 רקטות בשבוע למדינת ישראל. 10,000 בשבוע, רקטות ופילים למדינת ישראל. אבל מהצד השני, היכולת אש והמידע המודיעיני, אם התחלנו את מלחמת לבנון השנייה רק כדי לסבר שוב את האוזן, עם כ-200 מטרות איכות, כולל מבצע שנקרא משקל סגולי, שפגענו ביום הראשון, בלילה הראשון, בכל הטילים המדויקים. היום אנחנו מדברים על אלפים רבים לכיוון המספרים הגבוהים של האלפים, לא באלף, אלא בלבל העליון, של מטרות מדויקות, שיודעים על כל מבנה ועל כל בית ועל כל מקום שמאוחסן בו, אז גם הצד השני ועם כל המדינה, אז כל אחד ואחד עם כוח הרתעה, אתה רואה שכוח הרתעה עובד. נכון, אתה צודק.
אני קצת
עכשיו שאתה אומר את זה, אני לא יודע, כנראה אני בור, אני לא יודע את המספרים שאתה מדבר עליהם.
אלו המספרים. חסדי שמיים ממש. אבל אני חייב לשאול אותך.
אני רוצה להגיד שכל רגע זה נס, אם פשוט יולה להם ג'נן על הראש המחציצים.
חד משמעית.
נכון, גם מאז זה גם, כן, אתה צודק, אבל זה לא בגלל הנס, בגלל היכולת שלנו להעביר את הדברים, כמו שאנחנו רואים את זה עכשיו, כל בוקר יושב נסראללה בבונגר שלו וקורא את הדברים. אתמול אחר הצהריים אתה מקבל מידע מודיעיני. הנה אני אגלה לך דבר שרצית לדעת. דוגמה אמיתית אבל מהחיים.
אנחנו אוהבים סקופים.
אבל זה באמת אמיתי. אתה מקבל דוח מודיעיני שחסן נסראללה אתמול מסתכל וצופה וקורא את אתר רדיו קול חי ושומע את השידור. אני אמיתי לחלוטין, כי יש לי דוח מודיעין הזה. ומקבל את הנתונים ומבין שהצד הישראלי מוכן עם כל היכולות שלו. ואני אספר לך דבר אחד נוסף.
יש מצב הוא שומע אותנו.
רגע, בוא ניתן לו איזה, בוא ניתן לו טיפים. חסן נסראללה, אסמע יא זלמה. כן,
אתמול אחר הצהריים, אני בחמש אחר הצהריים מעלה פה סרטון שקיבלתי מהאגף המודיעין של הצבא. שרואים בסרטון הזה, אפשר להסתכל אותו אחרי השידורים שלכם באתר שמה, שרואים בסרטון בית ספר בו יש 300 תלמידים, ש-20 מטר ממנו יש מבנה תמים לכאורה, שאתה מקלף את הגג בצורה, והיום המחשב עושה את זה בצורה מדהימה, עם כל היכולות המודיעיניות, אתה מגלה שם מצבור ענק של טילים ארוכי טווח, וזה את אחת מאלפי הנקודות, צהל החליט לחשוף אותה, כדי שהכבלה ידע שאנחנו יודעים אותה. תסתכלו באתר של כל חיים, ותראו את זה ממש בצורה הכי יפה.
גם הציבור מוזמן
להסתכל. תגיד לי, אתה יושב בשקט, אחרי הגילויים האלה, וכשאני יודע מי נכנסה לחברת ועדת חוץ וביטחון, לא יודע, משהו פה...
תשמע, אתה חי כל השנים, כרוב השנים פשוט לא ידעת את הדברים האלה, ככל שאתה יודע יותר, אתה דואג יותר, אבל אמרתי לך גם בפתח הדברים, גם עם הקורונה, באמת צריך להרגיע אותה, אנחנו יותר מדי הפכנו את זה להיות כלי, יש שניים שלושה עיתונאים בישראל, או שניים שלושה כלי תקשורת בישראל, שהפכו את זה כסמל, כמנטרה וכדומה.
למה? ראש הממשלה בנט, אתמול אמר, בואו חבר'ה, אל תצאו לחול, אתמול הוא אמר, אזרחי ישראל, אל תצאו לחול, מה אתה רוצה? אז מי יוצא לזה? אנחנו...
לא, כי אנשים נוסעים למדינות הכי אדומות שיש, הזמינו, אתה יודע כמה עברו אתמול בנמל התעופה, אתמול בתשעת הימים, לצערי הרב, לצערנו הרב. אתה יודע כמה אנשים עברו אתמול בנמל התעופה בן גוריון?
אפילו אחד לא עבר, כי בספר של בנט, איך לנצח את הקורונה,
כתוב
לסגור את נתב"ג, אז אני מניח שאף אחד לא עבר.
נכון, אבל יש הרבה דברים, אני לא דובר של בנט, אבל רגע, אני עוד לא עליתי מלי לתשובה, כמה אנשים עברו אתמול, וכמה אנשים יעברו ביום שני הבא, אתם יודעים? תן מספר.
עשרות אלפי אנשים.
תן מספר.
נכון, 40 אלף איש עברו אתמול, וביום שני יעברו 50 אלף איש בנבל התעופה.
כן ירבו, כן ירבו, בלי עין הרע, למה לא, מה?
כן, אבל ש-30 אלף הזמינו טיסות לדובאי, שמדינה אדומה לחלוטין, הם יחזרו משם, ואנחנו נגבול.
תגיד לי, מה הם יעשו שם אגב ברחוב הזה? אתה יודע איך רותח בדובאי עכשיו?
כן, זה משהו עזור עכשיו.
אני יודע איך שרותח אצלנו גם, כן.
קובי פינקלר, ינקלה הולך לבנות את הבונקר האטומי שלו, ואנחנו נפגש כאן...
לא, 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 שלא יבנה את הבונקר, שימשיך לחיות את חייו, שיצא לאוויר הפתוח, יש בארץ ישראל, כמו שאמרת יפה, ביום שני אנחנו נשמע את זה, אבל יש בארץ ישראל כל כך הרבה מכמנים ו...
יאללה, בנזמן לי גם בפתח.
אם השם לא ישמורי, שם שקד שומר, אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, בעזרת השם. קובי פינקלר, פרשנו לצבא ביטחון, תודה רבה לך, בוקר טוב. פרסומות מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן. התוכנית בחסות הביטוח החכם של AIG, כי רק ב-AIG משלמים פחות ומקבלים מהר את הכסף. 1-800-400-400 AIG, כפוף לתנאי החברה. אני כל חי, דוד פדידה ודניאל פרום מגישים. ענקי הזמר החסידי יעקב שווקי ואוהד מושקוביץ במופע מלווה מלכה מיוחד לבני הישיבות. במוצאי שבת נחמו, ט"ו באב, 24 ביולי, בשעה 10:30 בבנייני האומה בירושלים. ניהול מוזיקלי, ארל נחשוני, אורח מיוחד יונתן רזאל. כרטיסים מוזלים במחירה מוקדמת עד ערב 9 באב ניתן להשיג באתר טיק צ'אק ובטלפון 055-933-7315. מופע היסטורי ראשון מסוגו, אל תחמיצו.
מוזיקה איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
שים, שים, שימו לב! סמסונג הדרן 8 ליבות ב-990 שקלים בלבד! רגע! וגם שים שמור במתנה. הדרן, כוכבית 3230.
יש בוקר. ויש בוקר טוב עם משקאות החלב לקפה של תנובה. משקה חלב לקפה ומשקה חלב בטעם וניל. בוקר טוב. למאדרין יש תנובה.
מאמינים בצדיק רב שיילה מקרסטיר? הזדמנות מיוחדת להרוויח גשמיות ורוחניות. הצטרפו גם אתם בהשקעה חד פעמית קטנה בהקמת בית הערכה סמוך לציונו של הצדיק רב שיילה מקרסטיר ותיהנו מצועה כספית גבוהה לכל החיים. הפרויקט בפיקוחו ובחשמותו של הרב ברנץ דרופר שליטה, גאווה דחל הוראה ועורך הדין משה אוסדיצ'ר. אל תפספסו את ההזדמנות. לפרטים 03-50-111-92 03-50-111-92.
נופשים מול הגלים. מלון גני ים בנתניה מזמין אתכם לחופשה בלתי נשכחת. בריכה, קייטנה לילדים, הופעות ושפע תוכניות לכל המשפחה. בחשרות גלת מאדרין. מקומות אחרונים. חייגו 050-3131-740. 050-3131-740.
יוגורט תנובה. טבעי, כמו שיוגורט צריך להיות.
למאדרין יש תנובה.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
שלום, כאן הרב מנחם ישראל, מנכ"ל מרכז השידוכים בשורות טובות. אם גם את רוצה להנות מהגשמה עצמית עם סיפוק ענקי ולהתברך בברכות הגדולות של גדולי ישראל יחד עם הכנסה כלכלית מכובדת, עכשיו זה הזמן שלך. גם את יכולה להיות שדכנית מקצועית ומצליחה. אנו נספק לך הכשרה מקצועית מקיפה ומערכת כלים עוצמתית כדי שתוכלי להצליח. המון סיפורי ישועות וניסים גדולים של שדכניות שנושעו בזכות המצווה הגדולה הזו.
הצטרפי עוד היום למרכז שלנו בשורות טובות. חייגי עכשיו 086-644-647 086-644-647.
אסאי גולד יפן, עדשות ראייה בטכנולוגיה מתקדמת וחמש שנות אחריות, בלעדי באופטיקה הלפרין.
שימו לב, פעמית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק ב3 שקלים, לדוגמה. קוס נייר 40 יחידות ב3 שקלים. כן, 30 פריטים ב3 שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
בין הזמנים מיוחד בתושבי באר שבע. עיריית באר שבע וחברת כיוונים המחלקה לתרבות תורנית מזמינות אתכם בני הישיבות בכל יום חמישי למופע ליל שישי עם מיטב הזמרים החסידיים והמזרחיים בהיכל קדמה המפואר בעיר באר שבע. מופע פתיחה ביום חמישי י"ג באב 22 ביולי עם הזמר נמואל הרוש שמארח את אהרון רזל. כל המופעים ישודרו בשידור ישיר בכל חי מיוזיק. כרטיסים במחירה מוקדמת בכוכבית 8557 כוכבית 8557. מספר הכרטיסים מוגבל, מהרו להזמין.
לאלפי משפחות בישראל אין כסף למוצרי מזון בסיסיים. כולנו נרתמים למען קרן השותפים בראשות מרן ראש הישיבה שליטה וזוכים לברכתו.
כל אחד ואחד ייתן ומי שייתן קבל כבלי כבליים. זה סתם בדוק ונושא.
לתרומות כוכבית 29-38. כוכבית 29-38.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
שוב, חזרנו. רבני העיר פתח תקווה במכתב עצרת בעיר שתתקיים היום בשעה 6:15 במחאה על חילולי השבת שהחמירו מאוד לאחרונה. העצרת הזאת תתקיים ברחוב מונטיפיורי. על המכתב הזה חתומים רשימה ארוכה של רבני העיר, לא נזכיר עכשיו את כל השמות.
מי שמבוגר דיו לזכור את הרב סלומון.
כן.
הרב הראשי של
פתח תקווה. לא, אל תגזים, לא מבוגר דיו.
כן, אתה רואה.
לא צריך להיות.
היו, עברו שנים.
כמה שנים בודדות.
אבל אתה יודע מה, על מה חבל שלא הספקנו לדבר? כן. יש לנו אולי דקה שתיים, אבל חבל שלא הספקנו לדבר על אחד הנושאים, לא פוליטיקה, אתה יודע מה הפוליטיקה הפנימית? אי קבלת תלמידים ותלמידות לבתי ספר ולסמינרים, אני נתקלתי לאחרונה.
מה זאת אומרת?
כל שנה אני נתקל בזה, ואני משתדל...
עוד פעם על רקע גזעני או שזה משהו?
ברור על רקע גזעני, אלא מה? על רקע גזעני, וזה כל כך... זה כל... אפשר להשתגע מזה.
רגע, אבל הזכרת...
אני לא יודע מי להגיד פה שמות של אנשים.
הזכרת בית יעקב וסמינרים ביחד, מה זה קשור בית יעקב?
גם שם רוצים תרגילים, לא... הוא לא, אני אומר להם, זה בית יעקב אזורי, אני לא מבין, חייבים לקבל. איך אתם עושים את זה? נכון. לא רוצה לקרוא בשמות כרגע, לא לעשות בלגן. אבל תקשיב, מוצאים לך תירוצים. האמא ככה, האבא ככה, חרטוטים. תקשיב, יושבים משפחות, הורים לילדים, בוכים. בוכים, לילה אחרי לילה.
אתה מדבר על כיתה א' או לעבור תוך כדי?
לא, לעבור תוך כדי זה גם סיפור.
לא, כי אני שמעתי עכשיו שיש בעיה. בוא נגיד,
לעבור תוך כדי זה באמת בעיה. למה אתה פה? בוא, אני יכול להבין למה יש קשיים.
אני שמעתי שיש עכשיו זליגה המונית מכיוון של חורב לכיוון בית יעקב בבני ברק, ועכשיו יצאה הוראה מהעירייה לא לקבל יותר באמצע שנה, בתחילת שנה, אם אתה בכיתה סתם ב...
למה? אני לא שמעתי על הזליגה הזאת.
כן, כן, כן. בשביל לעצור את...
לא שמעתי, כי אני אגב חושב שחורב זה...
אני מסביר לך, אז אני מסביר לך שיש זליגה חזרה, ולכן העירייה הוציאה הנחיה שלא לקבל לבתי הספר בבני ברק, לבית יעקב, בנות שמגיעות מחורב. אבל זה, מדברים עכשיו על משהו אחר. אתה מדבר על כיתה א',
אני מדבר על כיתה א', ואני מדבר על סמינרי.
אז זה נראה מוזר.
ואני מדבר גם על סמינרי, ואגב, אני מדבר גם על... אתה עזרת לי השבוע על איזה בחור ישיבה אחד שגם ישיבה גדולה שלא קיבלו אותו פה.
השתדלנו.
נכון, אבל תראה מה המצב. תקשיב, אני חושב שהחברי כנסת שלנו לפחות, שיעזבו ליום יומיים את ה... לשבוע, שבועיים, גם ככה בכנסת הם יצליחו הקואליציה להעביר חוקים, בואו לפה, תעשו קצת סדר בכל מה שקשור לקבלה, למוסדות החינוך של החרדים. יש שם תקלה שחוזרת על עצמה כל שנה, וזה פשוט כואב.
אז בואו נסכם שאם היה לנו תוכנית בשבוע הבא היינו עושים, נעשה את זה אחר כך שנחזור, ננסה לבדוק מה קורה בנושא הסמינרים. האם הייתה התקדמות? כי אני רואה שזה קצת ירד בסדר היום.
זה קיים.
לא, אבל זה אני רואה שזה ירד קצת, נכון?
כי אנשים כבר קשה להם לדבר. אני אומר לך, לא פונים אליך אולי. אבל אני רואה מה קורה בפועל.
עכשיו הפרשנים. בוקר טוב ליועץ האסטרטגי אברהים קוזב, על הפרשן ישי כהן, כיכר השבת. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב ומזל טוב. ומזל טוב ישי כהן, יש לך יום הולדת.
מזל. מוטי, תן לנו שיר. איך לא התכוננתם? זה מחדל. מחדל של ההפקה, אנחנו נטפל בזה בעזרת השם בשבוע הבא.
אני רואה את השידור שהשיר יהיה מוכן, תחזיק.
לא, תשאר פה, תשאר פה. אנחנו בגל רביעי של קורונה או לא?
כן, זה לא זמן לחגוג.
רגע, אישה, אני חייב לשמוע את אישה פה. בעניין הקורונה, בעניין הקורונה. גל רביעי או לא גל רביעי, יש לי ויכוח עם איתי.
לא, יש התפשטות. לא גל, כל עוד שאנחנו, כמו, אני אומר לך את זה כבר שלושה שבועות, ארבעה שבועות, כמעט מדי יום חמישי אתה שואל את אותה שאלה.
נכון.
כל עוד שמדד החולים קשה יציב יחסית ואין שם איזשהו זינוק.
אין עלייה? אין עלייה משבוע לשבוע?
העלייה היא ממש מינורית. ממש מינורית, אין שם איזשהו זינוק שאמור להלחיץ ולגרום לסגרים. למרות הדיבורים שהסגרים עולה בתקופת החגים, כרגע זה לא הולך לשם.
טוב, זה היה בפינת הקורונה. אברהים קרויזר, בוא נדבר רגע על מילה אחת על ליברמן, הבן אדם שהתוכנית הכלכלית שלו זה איך לתפור... לא יודע איך...
איך לתפור חרדים.
כן, משהו כזה, איך לעצר את צעדיהם. ואתמול אחת המקורבות שלו, פאינה קירשנבאום, מקבלת 10 שנים בכלא. הוא לא ידע, נכון?
איווט ליברמן הוא אחד האנשים הציניים וחסרי הרגשות הנדירים בפוליטיקה הישראלית בפרט, אולי גם באופן יחסי למקומות אחרים בעולם. הוא לא מושפע כמעט מביקורת, הוא לא מושפע כמעט מנורמות וערכים. הוא מגיע, אנחנו זוכרים את מצד האנשים שעזבו אותו בגלל תחושה של דיקטטורה ושל... הם בכלל חוסר יכולת ביטוי.
כן, האחרון זה אלי אבידר, שהוא בדרך החוצה.
כן, הוא עדיין...
בדרך פנימה בחזרה.
כן.
לא, לא, לא.
הוא עדיין בשלב הממורמרים, אבל אני מדבר על סדרה ארוכה של אנשים
שיצאו... אין דבר כזה ממורמרים אצל ליברמן. ברגע שהוא חתך, נגמר. אתה לא יכול לחזור, זה לא...
ואני אומר שזה חלק מההתנהלות של האיש, זה לא פלא על פרשיות השחיתות השונות, ואגב, אני חושב שעצם הביטוי שלך מאיתי תוכנית כלכלית היא קצת מחמאה. לא שמענו על תוכנית כלכלית של האוצר,
נכון.
להבראת המשק אחרי
שמענו
הקורונה.
רק מה לא.
כן, וגם משהו, סעיף אחד נקודתי, שני הורים עובדים, לבטל להורר לבני זוג שרק הורה אחד עובד, כאילו, גם מבחינה כלכלית נטו מדובר במשהו נורא קטן, אפילו הרצון לנגח את החרדים על המעבר של הכסף שיועד למעונות, לתוכניות למניעת
אלימות,
הוא בסוף סעיף קטן.
רישי כהן, האם הנציגים החרדים שלנו עשו טעות שמסתפקים בנאומים תוקפניים במליאה ופיליבסטרים ארוכים, והיו צריכים לפעול בשיטה אחרת?
מה זה שיטה אחרת?
לא יודע. אני לא יודע, יכול להיות שהיה צריך לפתוח איזה משא ומתן.
שאלתי את השאלה הזאת כמעט את כל הנציגים החרדים, כולל את גפני הלילה. כולם אומרים פה אחד, אין מה לנהל את המסע ומותן, הם רוצים את הגזרות האלו, הם רוצים להשפיל אותנו יותר כדי שנבוא להתחנן ובסוף יקבלו את זה אחוז מהדרישות שלנו שבאמת לא יעולו למגזר החרדי. אבל אני אראה לך תשובה אחרת לשאלה הזו, שאני אגב עונה אותה בעיקר בתקשורת הכללית. בוא נניח שעוד שנה, שנתיים, נתניהו חוזר לשלטון, החרדים חוזרים לשלטון, מרץ והסיעות הערביות יהיו באופוזיציה, האם אנחנו חושבים שבמדינה מתוקנת, בגלל שנציגי הציבור של הקהילות האלו, של המגזרים הללו, נמצאים באופוזיציה, כי הם טעו, והם איזה עיוורת אחרי השמאל, ולא רוצים להיכנס לממשלה בראשות נתניהו בגלל אגו, האם בגלל זה אנחנו נגזור גזרות על כל הציבור שהשפיע להם? האם נראה לכם בכלל הגיוני לשאול את השאלה הזאת?
כן, כן, הגיוני לגמרי.
לא,
אני מלחמה זה מלחמה, הגיוני לגמרי, בטח שהגיוני.
לא, אני אגיד לכם משהו אחר. לא, אני לא רוצה לגזור על אף אחד.
כן, בבקשה. אני אומר, מה שקורה פה בימים האחרונים, בפרט מצד פוליטיקאים כמו בנט ואחרים, שאתה מדבר איתם, נסה לדבר איתם בשבועיים, שלושה האחרונים, אומרים לך, החרדים צבועים, הם יושבים באופוזיציה, ורק צועקים גימל גימל במקום להיכנס ולמנוע את הגזרות. חברים, זה לא עובד ככה. אתם לא גוזרים גזרות על ציבור שלם בגלל שלשיטתכם הנשיגים שלהם עשו טעות והולכים אחרי נתניהו.
לא, לא, אני אגיד לך משהו. שנייה, אברהם, אני חייב להגיד לך משהו. לא נגזור על אף אחד גזרות, כי זה לא המטרה. אבל כן, כשיחזרו לשלטון, נתניהו והחרדים, אני כן ארצה שידרסו אותם בוועדות הכנסת ולא ייתנו להם אפילו ועדה אחת, כמו שהם עושים, שידרשו, ופה הם לימדו אותנו האופוזיציה. רגע, לא, ופה, שנייה, ופה, אני כן יש לי טענה על הנציגים החרדים. תמשלו בדיוק כמו שהם מושלים, ותבואו ותנהלו את העסק. אל תהיו, אל תבכו, רגע, אל תבכו לנו על... שנייה, 53 מיליארד שקל שיכול לקחת מנסור אבאס, וחצי מיליארד שקל קופה קטנה, זה מה שאתם תעשו כשתחזרו לשלטון.
איתי, תרשה לי ברשותך.
בבקשה.
אין דבר דבר. א', אני חושב במחילה שההתנהלות שלנו וההשקפה שלנו לא בנויה ממה השני עושה, ובטח אנחנו לא יכולים להיות מונעים מנקמה, זה ודאי לא ערך יהודי וחרדי.
כן, אבל שאתה מבקש 100 מיליון לתקציב הישיבות, אז אומרים לך שאתה סחטן.
רגע, איתי, אני חושב שאתה מתבלבל כחלק מטעות שרווחת אצלנו היום. גם כשאנחנו בקואליציה, אנחנו עדיין בגלות, והדרישה למשילות מצד הנציגים החרדים היא הדבר, הביקורת האחרונה שהייתי מפנה אליהם, מחמת העובדה שאנחנו בגלות בין יהודים, גם אם אנחנו בקואליציה, גם אם לראש הממשלה קוראים נתניהו לא הצלחנו במשילות, גם אז לא קיבלנו דיור, לא קיבלנו חינוך, לא קיבלנו...
בדיוק,
למה? מסתבר שכן קיבלנו, עובדה שעכשיו יש... למה? אני לא מצדיק. קיבלנו, והנה עכשיו, ליברמן מוריד. למה לא קיבלנו?
לא קיבלנו. לא, הם לא פתרו את מצוקת הדיור החרדית. בבקשה.
אבל איתי, אני רק אשלים. אבל צודק אישי כהן בדבר אחד מאוד מהותי, ושם צריך למקד את האש, את הביקורת שלנו. המציאות הזאת של א', הם, כאילו בנט לא מכיר מה ראש הממשלה הכלכלי שלו עושה, כאילו הוא לא מעורב, את זה לא צריך לקבל. האייטם שלך היה צריך להיפתח לא בתוכנית המעונות של גזירת המעונות של ליברמן, אלא בגזירת המעונות של נפתלי בנט, של אותו אחד שהבטיח שלא ייתן לצבוע בציבור החרדי.
כן, אבל ממנו אני כבר לא מצפה לכלום. נכון, אתה צודק.
לא, ורגע, ומבית ליברמן אתה כן מצפה. אנחנו לא מצפים מהם לכלום, אנחנו כן רוצים להילחם על הזכויות שלנו, וזכויות כן... זכות חשובות, ואני אומר לך כן משפט אחד לגבי ההגינות. דברים שקשורים למדיניות, לגיטימי שהם יעשו כמו המדיניות שלהם, ולגיטימי שכשהחרדים יחזרו לשלטון,
יתקנו את הכל, נכון.
יתקנו ויעשו מדיניות.
ישי כהן, מילת סיכום שלך בנושא הזה?
הקושי בדברים האלו זה שזה לא הן גזרות של מדיניות, אלא זה גזרות נקודתיות של התפתחות.
גזרות של גחמה.
אני אומר דבר אחד. קודם כל, אתה דיברת על כך שהחרדים צריכים להחזיר באותו מטבע ולהילחם בוועדות. לא דיברתי על ועדות כשאנחנו נחזור לממשלה מה נעשה בוועדות, ומסכים איתך אגב סוגרם לדעתי הייעוץ המשפטי פתאום יגיד שזה לא תקין ויעשור את זה.
לא, לא דווקא על הוועדות, אני מדבר על המשילות. אישה, אני מדבר על המשילות.
אתה מדבר על המשילות. אנחנו מדברים על היום כשהם בממשלה.
כן.
אני אומר שוב, הסיפור פה המרכזי, כך דוגמה לגזרת המעונות. אני אמרתי את זה גם אתמול עם אמרן, ואני אומר את זה כמעט בכל מקום, בטח בתוך הציבור שלנו. לכו, תסבירו, לכל אחד מהמאזינים יש כמה חברים שאינם חרדים, חופשי כיתה שקופה, שהם ניזונים מהתקשורת הכלית, ששם מדברים ומסבירים להם, ליברמן גזר גזרה, ולמה החרדים, הנציגים זועקים בתקשורת, ואומרים שליברמן רשע וגוזר גזרות, כי הוא רוצה להוציא את החרדים לשוק העבודה. התפקיד שלכם, שלנו, ואני אומר שלכם שאנו לא אנשי תקשורת פרשנים, כל יהודי חרדי ששומע ויש לו כמה חברים שאינם חרדים וקרובי משפחה, להסביר להם שההליך הזה של ליברמן שעושה כרגע בימים האלו יגרום בדיוק ההפך. נשים חרדיות שאגב, אתה יודע שנשים חרדיות עובדות ב3% יותר מהנשים שאינם חרדיות במדינת ישראל?
ברור, ומקבלים שכר פחות.
כל אלו יחזרו הביתה. אתם הורסים את שוק העבודה לציבור החרדי. זה מה שצריך להסביר לציבור הכללי, שליברמן לא עובד כאן מתוך
לשם. אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזאת, אישי כהן, כיכר שבת,
והבאים מכל זה. אז רק יש לי הצעה איתה, אישי פעם הבאת שהוא מתראיין בערוצי התקשורת, והוא עושה את זה ברעיתות ובסייעתא דשמיא בכם, שיודיע לנו ואנחנו נודיע לכל החברים שלנו.
חברים, נעמתם לנו מאוד, עברים מכל זה רישוי כהן, תודה לשניכם, בוקר טוב.
בוקר.
אנחנו מזדרזים ואומרים בוקר טוב לרב צבי אריה אדלר.
בוקר טוב.
כמדי שבוע עם האור החיים הקדוש.
בוקר טוב, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
בוקר אור. בכבוד.
אוקיי, אני שומע שאתם מדברים על גזירות, אז אנחנו ננסה היום למצוא המתקה גם בתוך גזירה, גם בתוך דינים למצוא חסדים. אנחנו קוראים פרשה שלנו, משה רבינו מדבר על חטא המרגלים בתוך התוכחות שהוא נותן לעם ישראל, הוא אומר להם, גם בי תנף השם בגללכם למור, גם אתה לא תבוא שם. זאת אומרת, בעקבות חטא המרגלים כביכול משה רבינו נגזר עליו שלא ייכנס לארץ ישראל, וכאן שואל הרמב"ן ובעקבותיו עוד הרבה מפרשים, הרי לא מצינו שמשה רבינו נענש בעקבות חטא המרגלים שהוא לא ייכנס לארץ. הדבר הזה מצינו על חטא מריבה, לא מצינו על חטא המרגלים שמשה רבנו נגזר עליו שלא ייכנס לארץ ישראל, ולמה התורה כותבת את זה. הוא אומר כאן אור החיים, תירוץ מאוד מפולפל ועמוק, אומר אור החיים, כתוב, ויזכו העם בלילה שבחו אחרי חטא המרגלים, וחזל אמרו, אתם חיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. הקדוש ברוך הוא אומר שבלילה הזה, ליל תשעה באב תהיה בחייה לדורות, וכמובן שבין הגזרות הרעות שקרו בתשעה באב היה גם חורבן בית המקדש. זאת אומרת שחורבן בית המקדש התגלגל כביכול עקב חטא המרגלים. ואיך זה קורה? אז ממשיך אור החיים ואומר, גמרא ומסכת אותה אומרת, אם משה רבינו היה נכנס לארץ ישראל והיה בונה את בית המקדש, שום גוי ושום אומה לא היו יכולים להרוס את בית המקדש. אם משה רבינו בעצמו היה זה שבונה את בית המקדש כמו שהוא בנה את המשכן, אז זו הייתה תעודת ביטוח הכי טובה, ואי אפשר היה להרוס את בית המקדש. דבר שלישי, אז ראינו שבית המקדש נחרב בעקבות חטא המרגלים, ראינו שאם משה רבינו היה בונה את בית המקדש, אי אפשר היה להחריב אותו. ועכשיו אנחנו יודעים מה שחזל אומרים, שכתוב בפסוק, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך וכו', מדובר שם ממש על הדברים הקשים שקרו, ושואלים חזל איך קוראים לזה מזמור, צריך להיות קינה, אומרים שהשליך חמתו על עצים ואבנים. כביכול חס וחלילה עם ישראל היה יכול להיכלות בגזירה הקשה הזאת, ובמקום זה הלך בית המקדש. ועכשיו מגיע אור החיים ואומר ככה, אם משה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, כמו שהוא כל כך רצה, הוא היה בונה את בית המקדש, ואז אי אפשר היה להחריב אותו כמו שאמרנו, ואם חס וחלילה עם ישראל היה חוטא, אז פשוט מאוד זה היה נורא והיום, בגלל שאי אפשר היה להניש את, להחריב את בית המקדש במקומם. ככה כשעם ישראל חטא, הקדוש ברוך הוא בא ולקח את בית המקדש, שזה גם נורא והיום, אבל עם ישראל נשאר. אבל אם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, אז אי אפשר היה להחריב אותו, ואז חלילה כל נקודת הכובד של הגזרה הייתה עוברת חס וחלילה לעם ישראל, ואוי ואבוי מה היה קורה ומה היה נשאר מאיתנו. זאת אומרת, אומר אור החיים הקדוש, מה שכתוב שבגללכם התענף בי השם, זה בגללכם ישון גלגול. זה לא באופן ישיר, לא שנגזר שמשה רבינו לא ייכנס לארץ, אלא שנהיה כזה חשבון שגרם לכך שמשה רבינו לא יוכל להיכנס לארץ. אז מה שאנחנו רואים כאן זה כמה דברים. קודם אנחנו רואים את המסירות נפש הגדולה של הצדיקים על עם ישראל, על צאן מרעיתם, וחוץ מזה אנחנו רואים עוד דבר מאוד מאוד חשוב,
כן.
שגם מה שנראה לנו כגזירה הכי קשה, הרבה פעמים זה בא להציל אותנו מדבר הרבה 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 יותר גרוע. לא שזה מתוק, לא שזה נעים, אבל זה כל כך, כל כך, כל כך יותר טוב מהאפשרות השנייה, ולכן באמת ערב תשעה באב, כולנו נוכל להתבונן בדברים האלה.
אמן ואמן.
נפגש בקרוב מאוד בירושלים הבנייה, יחד
נשיח חלקנו. תודה רבה רב צבי הרי אדלר, רמב"ם מדרשה חסידית צעירים בבית הרילית, תודה. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה למוטי קופפר.
תודה גם לצעיר עסקני בני ברק, מלול שהיה איתנו הבוקר.
תודה למלול.
ניפגש רק אחרי בן הזמנים כנראה.
שבת שלום.
כל חי תמיד איתי.